ודיברנו על זה. היום אני רוצה לעבור, יהיו עוד שני שיעורים על הנושא הזה, היום ובשבוע הבא. היום אני אעסוק בנושא של שלילת התארים, ובשבוע הבא בנדר נעסוק במה זה עולם הבא. זה נושא שמאוד קשור לשאלה, וגם אני רוצה גם מה זה חשוב, מה כאילו, מה סמינריון ערכים, מה זה משנה כאילו, מה יש בעולם הבא, מה זה משנה אם שורפים אותך ככה, שורפים אותך ככה, מה נפקא מינה, מה? אז זהו, אז מה? מה זה משנה? אז זה גם אני רוצה, הם השקיעו בזה הרבה, גם הרמב"ם וגם הרמב"ן השקיעו בשאלה הזאת הרבה. אז נדבר על זה שבוע הבא. היום אני רוצה לדבר על נושא שהרמב"ם כתב עליו 11 פרקים במורה נבוכים. אני לא יודע אם יש נושא במורה נבוכים שהוא כל כך מסודר, מאורגן, מושקע, וזה שלילת התארים. אני נעסוק קודם כל בקצרה ברמב"ם. אחרי זה אני רוצה לראות מה האחרונים כתבו על הרמב"ם. האחרונים זה הרב קוק והרב סולובייצ'יק. שניהם כותבים פחות או יותר אותו דבר, ולרב קוק הוא עלה על איזה נקודה ברמב"ם שחשוב לעמוד עליה, ואני רוצה לראות לאיזה שתי מילים במורה נבוכים הוא התייחס. ואחרי זה לראות איך אפשר בכל זאת להתווכח עם הרמב"ם ברמה ברמה אחרת ממה שה... במוקד אחר ממה שהרב קוק והרב סולובייצ'יק התווכחו איתו. הרמב"ם בנושא של שלילת התארים הוא מאוד נחרץ, וגם מאוד מפחיד. כי כמו שהרמב"ם בעצמו אומר, ברגע שאתה שולל את התארים, ברגע שאתה שולל את התארים, לשלוט את התארים, טוב, בוא נראה את זה בפנים, אחרי זה לא נדבר יותר מדי. דעתה מעיין במאמרי זה. כי האמנה אינה עניין הנאמר בפה, אבל העניין המצויר בנפש. יש לי הרגשה שנגמרו עד הפה, אבל... יש פה עוד אחד, הנה.
דוד.
האמנה אינה עניין הנאמר בפה, אבל העניין המצויר בנפש. זאת אומרת, אדם יכול להגיד השם אחד, אבל הוא לא מבין את משמעות המילה אחד. משמעות המילה אחד, אז הוא לא מאמין. זה לא עניין להגיד. הרבה כתוב בשולחן ערוך, שאומר, שאתה אומר, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. אז כשאתה אומר אחד, אז באלף תחשוב ככה, ובחת תחשוב ככה, ובדלת תחשוב ככה. ואנשים משננים את זה, זה חסר משמעות. אם אתה נכנס באמת להבנה של מה להבנה של המקובלים, של מה שכתוב שם בשולחן ערוך, בסדר, אבל אם אתה לא אומר את זה, אז זה שאתה אומר אחד ככה ושמונה ככה וארבע ככה, זה חסר משמעות. זה לא עניין של להגיד, אלא לצייר בנפש, שבאמת יהיה לך תמונה אמיתית בראש מה המשמעות של המילים שאתה אומר. מכירים את השרשרת הזאת של הערבים? מכירים את זה? זה לאט, הם אומרים, מה הם עושים? הם עושים ככה, וכל אחד אומרים שם. יש להם כל מיני תארים. זה, אז אתה יודע, אז אמרת. היה להם מצויר בנפש, שיאמינו בו שהוא כן כמו שיוצר. אם מספיק לך מן הדעות האמיתיות, או הנחשבות אמיתתם אצלך כשתספרם במאמר, מבלתי שתצייר ותאמין בהם, כל שכן שתבקש מהם האמת הוא קל מאוד. כמו שתמצא רבים מן הפתאים, ישמרו אמונות, לא יציירו להם עניין בשום פנים. הרבה טיפשים אומרים כל מיני אמונות, זה כמו למדנות, אומרים כל מיני קלישאות למדניות, אבל לא באמת יודעים מה זאת אומרת. אבל אם אלאך לבך לעלות לזאת המדרגה העליונה, מדרגת העיון, ושיתאמת לך שהשם אחד, האחדות האמיתית, עד שלא תמצא לו הרכבה כלל, ואין לחשוב בו שום חילוק בשום פנים, דע שאין לו יתעלה תואר עצמי בשום פנים ולא בשום עניין. וכמו שנמנע היותו גשם, כן נמנע היותו בעל תואר עצמי. אין לקדוש ברוך הוא תואר, אין לה שם תואר עצמי. אי אפשר לתת לו שם. לא אחד, לא חכם, לא. הכוזרי, כדי לסבר את האוזן, הכוזרי במאמר ב' כותב גם כן שהאמירה שהשם הוא חכם, שהשם הוא אחד, שהשם הוא חי, כל זה אמירה מושאלת מהמחשבה שלנו. אבל למה הוא אומר את זה? כי המושג חי שלנו הוא לא אותו מושג חי כמו שאפשר לייחס לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשאני אומר על האדם שהוא חי, אז מה זה להגיד עליו שהוא חי? זה אומר שיש למות, אז יש אופציה של אדם מת, אז האדם הזה הוא חי, הוא לא מת, נכון? אבל ביחס לקדוש ברוך הוא, שאי אפשר חס ושלום להגיד מציאות של מת, אז להגיד חי זה חסר משמעות במונח שאנחנו מייחסים חי. אז לכן אנחנו אומרים חי, אבל אנחנו לא באמת מבינים מה זה חי. מה הוא אומר? הוא אומר הקדוש ברוך הוא חי. אבל האמירה שלנו שהשם הוא חי היא בעצם חסרת משמעות, כי אנחנו חייבים להבין שמושג החיים כמו שאנחנו תופסים אותו הוא לא מושג החיים כמו שהוא בהתייחס לקדוש ברוך הוא. זאת האמירה של הכוזרי. האמירה של הרמב״ם היא אחרת לגמרי. זה לא שהמילה חי היא לא נכונה ביחס לקדוש ברוך הוא, כי ביחס לאדם, כי אנחנו משתמשים במילה הזו כמו שמשתמשים על בן אדם, וביחס לקדוש ברוך הוא זה משהו אחר לגמרי. זה לא שזה רק משהו אחר, זה פשוט אין מושג חיובי בכלל. אי אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא שום תכונה חיובית, לא כי אנחנו לא יכולים לנסח אותה, אלא כי אין תכונה חיובית. הבנתם את ההבדל? כן,
הרמב"ם יש לו, הוא כן משווה בין חי פרעה לחי, נכון? יש לו את ההשוואה הזאת בין חי לחי, אז הוא כן עוסק בזה.
שוב, גם הרמב"ם יודע, הוא למד תנ"ך, והוא יודע שכתוב שם הרבה פעמים חי וחכם, אבל זה, 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 זה על דרך השלילה. עוד רגע נראה. בכוזרי זה לא על דרך השלילה, זה על דרך החיוב, אבל אתה צריך לשלול את המושג שיש אותו ביחס לבני אדם. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים חי, אנחנו מתכוונים לצורה שבה בן אדם חי. אומר הכוזרי, תשלול את המושג הזה, ותבין שביחס לקדוש ברוך הוא מושג החיים הוא מושג אחר. הרמב"ם אומר, תשלול את המושג. בכלל, אין מושג חיובי. אז למה אתה אומר, עוד מעט יסביר, אז למה אתה כן אומר חי? אבל אין מושג חיובי בכלל. עכשיו זה מחריד, זה מחריד. כי כשאתה באמת נכנס להבנה הזאת, אתה נכנס לתוך איזה ריק, לתוך וקום, לא נשאר כלום. כן? בוא נראה את מה שהרמב"ם אומר. בוא נמשיך. אמנם מי שהאמין שהוא אחד בעל תארים רבים, אם הקדוש אתה אומר השם הוא אחד, אבל הוא חי והוא חכם והוא טוב וכו' וכו', כבר אמר שהוא אחד במילתו, והאמינו רבים במחשבתו. וזה כמאמר הנוצרים, הוא אחד אבל הוא שלושה, והשלושה אחד, בלה בלה בקיצור, אומר הרמב״ם. כן, מאמר האומר, הוא אחד אבל הוא בעל תארים רבים, והוא בתאריו אחד עם מסלק הגשמות ואמנת הפשיטות הגמורה. בקיצור, הרמב״ם אומר, מי שאומר שלקדוש ברוך הוא יש תארים חיוביים, הוא בעצם אומר, הוא בעצם יוצר ריבוי. כאילו, תראו, ציטטתי קודם את הכוזרי במאמר ב'. הכוזרי במאמר ב' בעצם אומר, יש לקדוש ברוך הוא תארים. השם אחד, השם חכם, השם חי, השם טוב, השם כל דבר טוב שתרצו להגיד. רק, אני מזהיר אותך, אל תחשוב שהמושג חי וחכם הוא המושג האנושי. אומר הרמב״ם, מי שחושב כמו הכוזרי, הוא בעצם אומר, הוא רק אומר אחד, אבל הוא בעצם מתכוון להרבה. זה רק, הוא עשה אותו אחד במילתו ורבים בציורו. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר על התפיסה של הכוזרי. התפיסה של הכוזרי, כמה לא מפתיע, היא כתובה עשרות פעמים בזוהר הקדוש, נכון? יהיו חכים ולא בחוכמה ידיעה. מה זאת אומרת? כולם אומרים את זה לפני מנחה, נכון? כל עשרות הספרדים שיושבים פה בשולחן הזה אומרים את זה לפני מנחה. יהיו חכים ולא בחוכמה ידיעה. זה בדיוק מה שהכוזרי אומר. יהיו חכים, אבל לא בחוכמה ידיעה. הרמב״ם לא היה חותם על המשפט הזה. הרמב״ם אומר, לא, אם אתה כבר רוצה להתפלסף, אז אל תגיד יהיו חכים ולא בחוכמה ידיעה. יהיו חכים, אבל הוא לא באמת חכים, אלא הוא רק לא חכים. אם הרמב״ם היה רוצה לכתוב את המשפט הזה. אבל, לא יודע מי קדם, אבל המשפט יהיו חכים ולא בחוכמה ידיעה, זה משפט מבית מדרשו של הכוזרי, לא מבית מדרשו של הרמב״ם. והמקובלים מודעים לסיכון שיש במשפט הזה. ולכן, לפני כל מצווה שמקיימים, הם תקלו לומר, ליחד השם יודקה בבבקה. הם כל הזמן עוסקים בייחוד, כי הם מבינים שהסיכון, כמו שאתם הרבה פעמים אנחנו אומרים, הסיכון שיש בה, הם מודעים לסיכון הזה שכתוב במורה נבוכים. כשאתה אומר שהשם הוא חכם, השם הוא טוב, השם הוא, והוא חכם, הוא לא, הוא לא רק שהוא לא חכם, הוא באמת חכם. אז יש פה סיכון. אז אני צריך להגיד לך, לפני שאתה מניח תפילין, ואתה אומר, השם אחד באמת, והשם חי באמת, אז תזכור, ליחד השם י' כבב כביחוד השלים בשם כל ישראל, תגיד 10 פעמים ייחוד, ואז תגיד, יהיו חכים אליו החוכמה ידיעה. המקובלים מודעים לגמרי לבעייתיות שיש פה ברמב״ם. ובגלל שהם כבר מודעים לבעייתיות שיש ברמב״ם, אז הם כל הזמן מזכירים לנו. הוא אחד, תגידו את זה הרבה פעמים, הוא אחד, הוא אחד, הוא אחד. תגידו את זה הרבה פעמים, כי זה מסוכן מאוד.
איך זה קשור לברכה הראשונה של השמונה עשרה, של המידע שהם מתארים את השם ולא אומרים לפני כן לשם ייחוד?
הרמב״ם ידבר על זה. כבר מאמר חז"ל, כבר חז"ל אמרו. חז"ל אמרו שמשה אמר, האל הגדול הגיבור והנורא, ודניאל אמר, ואלמלא הם אמרו, אנחנו לא היינו יכולים לומר. נכון? זה גמרא בברכות, נכון? באמת, גם חז"ל מודעים שהאמירה הגדול הגיבור והנורא היא אמירה קשה ואמירה בעייתית. עצם התיאור החיובי הוא תיאור בעייתי, כמו שהרמב״ם פה יסביר.
יש שם את הגמרא בברכות, אני חושב, או במגילה, שאחד מהחזנים התחיל
לתאר
בשבחה של
הקדוש ברוך הוא. אמרינו לכולו.
כן, אז תגיד את כולם.
נכון.
אז זה לא, זה נראה יותר התפיסה של יש אבל יש אין סוף, לא התפיסה של אין בכלל.
לא, הוא צחק עליו. הוא לא אמר תגיד את כולם, נו, תגיד את כולם. הוא לא אמר לו באמת תגיד את כולם. הוא אמר לו, אם אתה לא אומר את כולם, תשתוק. זה מה שהוא אמר.
אבל יש כולם ש...
מה?
יש כולם,
לא, הוא אומר, הרי אתה לא יכול להגיד את כולם. כי אין. ולכן פשוט תשתוק, זה מה שהוא אמר לו. בדיוק. אתה לא... ולכן, כיוון שאין אין סוף, אז אל תגיד 100. כי אם אתה אומר 100, אז זה נראה... מה? לא. יש אין סוף. וכיוון שיש אין סוף, אל תגיד 100. כי אם אתה אומר 100, יש אין סוף.
מדברים על שיטת הרמב"ם לריאל.
נכון, יפה. נכון, אז פה בדיוק, פה בדיוק ההבדל. הריאל יגיד, יש אין סוף, אז תשתוק. ולכן גם אל תשתוק בסופו של דבר. והרמב"ם יגיד, זו פשוט טעות. בוא נראה באמת את מה שהרמב"ם אומר. אז אחרי שהוא אמר שהם כמו הנוצרים, אז הוא אומר, כאילו כוונתנו וחיפושנו איך נאמר, לא איך נאמין, ואין אמונה אלא אחר הציור, כי האמונה היא האמנה במה שיצויר שהוא חוץ לשכל כפי מה שיצויר בשכל. ואם יהיה עם זאת האמונה שאי אפשר חילוף זאת האמונה בשום פנים, ולא ימצא בשכל מקום תחייה לאמונה ההיא ולא לשאר אפשרות חלופה, תהיה אמיתית. וכשתפשיט מעליך את האבות והמנהגים ותהיה בעל תבונה, מנהגים זה מנהגים להגיד כל מיני שירים שאומרים כל מיני דברים כאלה, ותהיה בעל תבונה ותתבונן מה שאומר אותו באלו הפרקים הבאים בהרחקת התארים, יתעמק לך מה שאמרנו בכך, ותהיה אז מי שיצייר ייחוד השם, לא מי שיאמר אותו בפיו ולא יצייר לו עניין, ויהיה מכת הנאמר עליהם, קרוב אתה בפיהם ורחוק אתה מקהיותיהם. כן, מי שאומר שהשם אחד וחכם יש לו שירים וזה, הוא קרוב ורחוק מקהיותיהם. אבל צריך שיהיה אדם מכת מי שיצייר האמת וישיגהו, ואם לא ידבר בו כמו שציבור חשובים, ונאמר להם, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. זאת אומרת, סייג לחוכמה שקיקה, זה לא סייג לחוכמה, אלא מי שבאמת יש לו אמונה טהורה, פשוט שותק. השתיקה היא סימן, היא הדיבור על הקדוש ברוך הוא, היא סימן לאמונה. הדיבור הוא סימן לגסות המחשבה. זה מה שהרמב"ם פה אומר. עכשיו, בפרק הבא, שאני לא יודע...
זה לא קורה גם?
כן.
אז למה הוא אמר
שהוא
אחד וזהו?
אז הוא יגיד, הוא יסביר עוד מעט. הוא יסביר עוד מעט. אבל הוא פה בפרק ב', הרמב"ם מחלק את התארים, הרמב"ם מחלק את התארים לחמישה חלקים. נתתי להם שמות שלי. יש הגדרה, כן? הגדרה חלקית, תכונה, תראו יחס ותארי פעולה, תראו את זה אחרי זה. ובעצם הוא אומר שהאופן היחיד שבו אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא זה באופן של תארי פעולה. בורא, בעל חסד, נכון? כל מיני מילים של מה הוא עושה ולא מה הוא. וככה בפרק נ"ד הוא מסביר אולי המקום שיש בו הכי דגש על הנושא של תארי השם, זה בי"ג מידות. השם השם, אל, זה שמות, ואז רחו וחנו נרח אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד ולאלפים נושא עבון ופשע וחטא מנקה. אומר הרמב״ם, למה, ושמה זה האופן שבו האדם השיג הכי הרבה את הקדוש ברוך הוא. משה רבנו ביקש הראני נא את כבודך, והשם אמר לו י"ג מידות. אז י"ג מידות זה השיא של השגת האדם את הקדוש ברוך הוא. מסביר הרמב״ם למה? אז תראו בעמוד הבא בפרק נ"ד, מסביר הרמב״ם. אם כן, השגת הפעולות ההם, הם תאריו יתעלה אשר יוודא מצידם, והראיה על זה, על זה שהדבר אשר ידעו בהשגת והסיגור אותו, הם פעליו יתעלה. לא מדובר שם על מה שהוא, השם השם אל רחום וחנון, זה לא מה שהוא, זה לא כמו חכם, חכם זה לא מה, מה שעושים איתו משהו, רחום זה מי שמרחם על אנשים, רחום, חנון, ערך הפיים, זה תמיד פעולות, ולכן זה תארים, התארים היחידים שאפשר לייחס לקדוש ברוך הוא, כי זה לא מייחס אותו, אלא זה מייחס את הפעולות שלו, ואתה כבר יודע שאופן עשיית הפעולות הוא שונה מאופן עשיית הפעולות שלנו, כן.
פשוט פעם הגדול הגיבור והנורא,
זה לא... בעייתי מאוד. אז מסביר הרמב״ם, מה זה הגדול הגיבור והנורא? הגדול, לא, הגדול שהוא לא קטן, זה על דרך השלילה. בואו נקרא את זה עכשיו, אני אתן אבל דוגמה. נניח שאבא לפה אברהם אבינו עליו השלום, והיינו רוצים להסביר לו אם זה מחשב. קניתי מחשב, הוא היה שומע אתכם מדברים, אז אתה אומר, קניתי מחשב, מה? מחשב? תתארו את המחשב?
מהיר.
אז הוא רץ, הוא בן אדם שלו רגליים, הוא רץ מהר? מה? אז תגיד, מה תגיד לו? לא, מה זאת אומרת מהיר? שהוא... מה? עובד מהר, אז הוא בן אדם, הוא עובד מהר. אנחנו מתארים מחשבים בכל מיני מילים, אדם מתאר, יש לו, הוא חזק. הוא חזק, הוא פועל בניין, הוא... מה זאת אומרת, נכון? כי אתה רוצה לתאר משהו שהוא מחוץ לעולם לבן אדם אחר, אתה מתאר אותו תמיד במושגים של העולם הזה. אז אם היית רוצה באמת להסביר לאברהם אבינו מה זה מחשב, אז היית... אז ככל שהוא היה באמת מפנים מה זאת אומרת שהוא מהיר אבל הוא לא מהיר, הוא מהיר מחשבה, אז ככל שהוא היה מבין יותר את השלילות הוא היה מתקרב איכשהו לציור של מה זה מחשב, אבל הוא לעולם לא היה מבין מה זה מחשב.
אבל אין דבר כזה.
מה?
זה היה כוזרי, זה לא מחשב.
או, נכון. לא, לא, לא. אז גם ברמב״ם פה נמצאת נקודת הסיכון ברמב״ם. אנחנו רואים כל שיעור. כל שיעור, אני חוזר על הנקודה הזו, חוזרים בשיעורים האלה. אחרי זה יהיה דברים יותר דפים. כל שיעור בשיעורים האלה, אנחנו חוזרים לנקודה שהרמב״ם מסתכן בחידלון. והרמב״ם מסתכן בהגשמה, מסתכן בריבוי. יש סיכונים אחרים. זה הרמב״ם, הרמב״ם לא אמר דבר כזה שאין דבר כזה. חס ושלום.
אבל אין להבין מה זה כן, כי אין מה זה כן.
לא, זה כן, אבל אין לו תואר חיובי של כן. זה כן, זה קיים. השם הוא קיים.
קיים
זה צורת, גם זה נכון? תואר. נכון, בדיוק. צורת הקיום היא צורה אחרת. אבל זה יש, זה לא אין. גם המושג יש, אתה, נכון. היה צריך להתקרב לאיזשהו מושג, נכון?
אין למה להתקרב.
זה עכשיו עמדת על הוואקום שאתה עלול להישאב אליו בתוך הרמב״ם.
הוא לא יותר לא קטן, יותר לא גדול.
מצד האמת נכון. אבל מצד התפיסה שלך, יותר נכון לתאר אותו כלא קטן.
למה?
ככה. כי בתפיסה שלנו קטן זה לא טוב וגדול זה טוב.
אבל הוא גם לא טוב.
פה הגעת לוואקום. אומר הרמב״ם, אני רוצה למשול לך משלים. עכשיו אני לא אגיע לסוף הפסקה הזאת, כי סוף הפסקה הזאת היא הכי דרמטית. אבל אני אגיע לעוד רגע. אני רוצה למשול לך משלים בזה הפרק. תוסיף בהם לדעת שראוי להרבות תאריו בשליות, ותוסיף בהם הרחקה מאמנת תארי החיוב לא יתברך. הנה, שאיש אחד ימת לו שהספינה נמצאת, אבל לא אף פעם לא ראה הספינה. כן, אברהם אבינו לא ראה מחשב. ולא ידע זה השם על מה הוא נופל, אם על עצם או על מקרה. מה זה? זה חפץ או שזה איזשהו מקרה, איזשהו משהו שקורה בעולם? מה זה מחשב? כן? זה בכלל חפץ? הוא לא יודע. ואחר כך נתבאר לאיש אחר שאינה מקרה. ואחר כך נתבאר לאיש אחר שאינה בעל חי, זה לא פיל. אחר כך נתבאר לאיש אחר שאינה מחצב, זה לא אבן. ואחר כך נתבאר לאחר שאינה צמח מחובר לארץ. אחר כך נתבאר לאחר שאינה גוף. ואחר כך נתבאר, בקיצור, ככל שאתה שולל, כשאתה רוצה להסביר משהו חיובי, שאתה מעולם לא יודע מה זה, ככל שאתה תשלול, אתה תצטמצם לקראת ציור מדויק יותר. אתה לעולם לא תגיע לציור המדויק, אבל אתה תגיע לציור מדויק. וכמובן, כיוון שגם הדוגמה הזאת היא רק צמצום של הציורים הלא מדויקים כדי לתאר לעצמנו ציור כמה שיותר מדויק. זו שיטת הרמב״ם, ואני חושב שכל מי שינסה לשחק עם הרמב״ם הזה ירגיש לאיזה וקום הוא ישאב בעמדה שלו ביחס לקדוש ברוך הוא. אז כשאני מתפלל, לאן אני מתפלל? מה עומד שם? מול מה אני עומד? דע לפני מי אתה עומד, אבל אני לא יודע לפני מי אני עומד. זה, כן.
אבל אם לפעמים שאמרת על הגדול שהוא לא קטן, אתה יכול לעשות את זה עם כל אחד מהתארים. אתה יכול לתת לו תואר בגלל שהוא לא ההפך ממנו.
אבל שוב, זה סתם מילים. זה סתם מילים. אז הרב רוצה שאת
המילים האלה... לא טיפש. יכול להגיד שהוא...
אבל לכן אתה אומר חכם, כי במונחים שלנו... במונחים שלנו זה...
לפי זה אפשר לדבר עליו בתארים של חכם גדול או חי.
אז לכן אומר לך הרמב״ם, נכון, אתה מדבר, נכון, התנך מלא מהתארים האלה, אבל מצד האמת התארים האלה הם לא אמיתיים. עכשיו אומר הרמב״ם, ככל שתהיה יותר בשקט ותתמקד לתוך המחשבה הזאת, ככל שתדבר על זה פחות, יש יותר סיכוי שתיגע באיזושהי נקודה של, של, של משהו שהוא קיים, אבל הקיום שלו הוא... טוב, נכון? אני רוצה לקרוא לכם פסקה של הרב סולובייצ'יק, ואחרי זה פסקה של הרב קוק על הרמב״ם הזה. הרב סולובייצ'יק כותב ככה: איש ההלכה לא קיבל את הוראת המורה נבוכים בנוגע לפיוטים, שירות ותשבחות. צא ולמד מה ביקש מורה נבוכים לעשות לפיוטי ישראל. ולא כמו שיעשו הפתאים באמת, אשר ימריצו בשבחים. זה הפרק בערך האחרון של הסדרה שעוסקת בפרקים של... שלילת התארים, ולא כמו שעשו הפתעים באמת, אשר המריצו בשבחים והעריכו דברים בתפילות, חיברום ומליצות קיבצום, והרבה יותר זה אצל המשוררים והמליצים ואצל מי שיחשוב שעושה שיר, וקצתם יש בהם מנשטות והפסד הדמיון. אף על פי כן מתרפקת כנסת ישראל על דודה בשיר האיחוד והכבוד. ליום כיפור מה אנחנו אומרים? שיר האיחוד. וכשאף שכינה קורצת לנו עין מתוך דמדומי חמה שוקעת בבת צחוק של סליחה ומחילה, נעילה, מה אנחנו אומרים? אנו קושרים כתר מלכות. זה מנהג הספרדים, לא יודע איפה הוא יקל, איך הוא יקל את זה. אנו קושרים כתר מלכות לראש עתיק יומין. כן? עתיק יומין זה מושג קבלי שאומר, יש פה משהו ממשי. ובשעת רחמים ועת רצון, בעת עליית נשמה והתרוממות הנפש, כשעבדתנו צמאה לאל חי, וכל ישותנו נחשפת והורגת אליו, אנו מרבים בפיוטים ושירות. ואין אנו משכיחים בהדו של המדרש הפילוסופי, שאתם ציטטתם אותו קודם, שאמרת כל שבחה, בהדו של המדרש הפילוסופי העוסק בשאלת התארים השליליים. אין ההלכה חוששת למחשבות ספקולטיביות ולהפשטות דקות מלדקות מצד אחד, ולרגשות סתומים ולחוויות עמומות, להפעלות כאות ולסובייקטיביות מתחמק מצד אחר, קומת דין ומשפט בישראל. ההלכה שניתנה לנו מסיני היא האובייקטיביקציה של הדת בצורות קבועות ובהירות, בחוקים מוגדרים ומוצקים ובעקרונות מסוימים. היא הופכת את הסובייקטיביות לאובייקטיביות ולחוקיות קבועה. משל, למה הדבר דומה? לפיזיקה היא הופכת את האור ואת הכל ואת כל תכוני התחושה האיכותיים ליחסים כמותיים, לפונקציות מתמטיות ולזיקות גומלין אובייקטיביות. בקיצור, הרמב"ם צודק או לא צודק? צודק. תעזוב אותי. אז או שאני אעשה עם זה. זה לא, אי אפשר, זה לא חיים. הוא בכלל מתווכח עם הרמב"ם. הוא לא התווכח עם הרמב"ם. רק הוא אמר, מה?
זה לא
יצרני. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא חיים. כנסת ישראל התעלמה מההוראה של הרמב״ם. והרב סולובייצ'יק אומר, כך צריך. למה כנסת ישראל התעלמה מההוראה של הרמב״ם? כי יכול להיות שמבחינה פילוסופית הרמב״ם צודק. אבל זה לא יכול לייצר צורת חיים ממשית של דבקות של כנסת ישראל בדודה. זה לא, זה לא עובד. זה לא... מה הצדקה הפילוסופית לעשות משהו שהוא לא נכון כי הוא עובד? הוא אומר, זו גופה הצדקה הפילוסופית. אנחנו רוצים לחיות חיים ממשיים, לא חיים פילוסופיים. אנחנו רוצים לחיות חיים ממשיים. זו אמירה נורא בעייתית, וצריך לתת לה הצדקות פילוסופיות, כי זה, הרמב״ם היה אומר על, על, על משפט כזה, אז אתה רוצה חיים ממשיים? זאת אומרת, אתה רוצה, במילים אחרות, אתה רוצה לעבוד עבודה זרה, כדי שזה, זה בערך מה שהרמב״ם היה אומר על משפט כזה. אבל חייבים לתת לזה קצת יותר הצדקה. אבל הוא אומר, אני בכלל לא רוצה להתווכח עם הרמב״ם במישור הפילוסופי. במישור של החיים הממשיים, אין, זו לא אופציה. הרמב״ם הוא לא אופציה. במישור של החיים הממשיים. יכול להיות שהוא צודק, אבל הוא לא אופציה. הרב קוק קצת יותר, קצת יותר מקבל את הרמב״ם, אבל אני אקרא פסקה, ואני רוצה אחרי זה שנראה לאיזה שני מילים במורה נבוכים הוא התייחס. הרמב״ם העיר להיות שמח מידיעה נוספת בשלילה שבתארי האלוהות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, החוויה הדתית שהרמב״ם מציג היא חוויה דתית מדכאת. חוויה דתית מדכאת. אני שולל ושולל 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 ושולל, אז למי אני מדבר? עם מי אני מדבר? מי עומד בצד השני? מי מקשיב לי? מול מי אני עומד? למי אני עובד? זו חוויה דתית מדכאת. הרמב״ם מודע לזה שזה מדכא, והרמב״ם מאיר לנו להיות שמחים מידיעה נוספת בשלילה שבתארי האלוהות, ולדעת שעל ידי ההוספה של הידיעה השלילית עולה הוא יודע במעלה של קרבת אלוהים. הערתו מצא בקרב לבבו שהיא נחוצה. הרמב״ם מבין שלא מספיק, זו אמירה חריגה במורה נבוכים, לא מספיק להגיד את האמירה הפילוסופית, צריך להגיד לך תהיה שמח. תסתכלו בחלק א' פרק סמך, בפסקה שעצרתי באמצע. הרמב״ם אומר בסוף הפסקה, וישמר מאוד שתוסיף שלילת מה שתשלול במופת, לא שתשלול בדיבור בלבד, כי כל אשר תתבאר לך במופת שלילת דבר שיחשב מציאותו לשם ממנו, תקרב אל המדרגה בלא ספק. כל פעם שאתה שולל, שאתה באמת מצליח לרגע לצייר מה זאת אומרת, שהשם הוא לא חכם אלא הוא רק לא חכם, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. ובאלו הפנים היו אנשים קרובים אליו מאוד. זה הנביאים. זאת הנבואה. ואחרים בתכלית הרוחק. לא שיש לשם מקום, יקרב אל המעדן ולחכים אלו כמו שחשבו עברי העיניים. ואבן זה מאוד, ודאהו והיה בו שמח. זה משפט חריג ברמב״ם. תהיה שמח עם זה. תשמח בזה. הרמב״ם במורה נבוכים בא להגיד אמיתות פילוסופיות. פה אומר, אני יודע שאני נותן לך מטלה מדכאת, אבל אני גם מעוניין, תיקח את המטלה הזו מתוך ידיעה שאפשר למצוא בה גם סיפוק ושמחה. הרמב״ם מעיד על זה. אפשר למצוא סיפוק ושמחה גם בחוויה הדתית הזאת. והרב קוק רגיש למוזרות שבמילים האלה, ויהיה בו שמח. זה זר לחשיבה של הרמב״ם, אבל הרמב״ם הרגיש והבין איזה מטלה הוא מטיל על שכמנו. ולכן הוא אומר באופן חריג, היה בו שמח. והרב קוק הרגיש שזה, זה, 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 זה מילים, זה המילים הכי לא שייכות למורה נבוכים. אז הרב קוק מרגיש את זה ואומר, תשימו לב. מפני שהלב אינו שמח בשלילות, כי אם עצב, כל שמחה באה מחיובים. המוסיפים קניין של מציאות, יש לי משהו חיובי. שזהו עושר פנימי. וכל העדר קניין מביא עיצבון בטבע. אבל שיעלה האדם לידי מידה זו של התאחדות עם אור האמת, עד שכל אמת יביא לו עושר, ואמת שלילי יביא לו שמחה, זוהי מידה עליונה מאוד, שעל ידה כל שלילה נהפך לחיוב, וכל העדר שכזה לקניין גמור. אמנם, כדי להרבות שמחת דעת, זאת אומרת, הרב קוק בתחכום מסוים הוא אומר שהיש האמיתי הוא האין. הדבר שהוא באמת קיים, כל דבר קיים, הוא לא באמת קיים. מה באמת קיים? מה שהקיום שלו הוא לא קיום. ולכן איך הרמב״ם מצא לנכון להעיר את ההערה הזאת שתהיה שמח בשלילה? כי השלילה היא הקיום. אני לא יודע אם זה הרמב״ם. אני חושב שזה יותר הכוזרי. אבל השלילה היא בעצמה הקיום המוחלט. אמנם כדי להרבות שמחה דעת אלוהים בעולם, כדי לעשות את הקניין הנשגב הזה לקניין פופולרי, צריכים אנחנו להפוך את המידה, לבוא לדעת אלוהים דווקא על ידי ציורים חיוביים. והציורים החיוביים יהיו בכל זאת בתכלית האמת, לא פחות ועוד יותר מהציורים השליליים. זאת אומרת, נראה לי זה קרוב מאוד בתוכנו. מה?
זה ממש הכל.
קודם כל זה מה שהרב סולובייצ'יק אומר, תעזוב אותי, זה לא אופציה בכלל. אצל הרמב״ם הקדוש אומר הרב קוק, אני יכול לסמוך מהשלילה. אנחנו לא שמחים בשלילה, אנחנו שמחים בחיוב. אתה נותן לי אני שמח, אתה לוקח לי אני עצוב. הרמב״ם יכול להיות שמח כשלוקחים לו, אני שמח כשנותנים לי. זה מה שהרב קוק אומר, במילים אחרות את מה שהרב סולובייצ'יק אומר. ולכן א', אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא בתארים חיוביים, כי אין לנו אופציה אחרת. אין לנו אופציה אחרת. האופציה של הרמב״ם, הוא אומר, הרמב״ם התנה את השלילה בזה שתהיה שמח. אבל אני לא שמח, אז אני מחייב. אבל עכשיו הוא לא נעצר באמירה הזאת כשלעצמה.
הרמב״ם היה שמח?
כנראה. אני חושב, שאלה נכונה, אבל... אני חושב שהרמב"ם מעיד על עצמו שיהיה שמח, כן, אני חושב שכן. כן, לא יודע, אני... שאלה. כנראה שכן. והציורים החיוביים יהיו בכל זאת בתכלית האמת לא פחות ועוד יותר מהציורים השליליים. ותוכן הדבר הוא שכשם שיש לנו משפט נכון לומר על המון תארים ודוגמאות שבחוק האל אינם משוללים, מפני שהם לגבי שלמות האינסופית פעוטים וכלא נחשבים צרים ומגבלים, כן יש לנו לומר שכל עניין לא יש מה שאינו נמצא בחוק השלמות האלוהית, וכל התארים שהם מוגבלים או תאריך חסרון וכו', אבל בהשלמות האלוהית שהכל יכול וכל אלם יחדם, הכל הוא מתעלה. אם כן, מה שאנו צריכים לשלול הוא רק את ההגבלה ואת הפרטיות שבתואר שהם בעצם מהדרב, שהם מביאים לידי עצבון. אבל התיאור מצד עצם היש הטוב שבו, שהוא עולה למעלה להשאיר את מדענו האלוהי, ובזה יוכלו כל הלבבות להתקרב לדעת השם, ברוח של שמחה, השורה על חדוות העושר ורוב הקניינים בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כדרכו של הרב קוק, הוא מנסה לעשות פשרה בין שתי האופציות. יש את האופציה של השלילה, ויש את האופציה של החיוב. אז מה הוא אומר? הוא אומר, כמו שהחיוב מגביל את האלוקות, ככה אני יכול לומר גם ההפך. כיוון ששללתי את הכל, ממילא שגם שללתי את מה?
חיוך.
או שללתי את, את השלילה. ולכן הכל נמצא שם. זאת אומרת, אני לא יודע, זה מין פלפול כזה שאני לא סגור עליו. לא סגור לגמרי על הפלפול הזה. אני לא רוצה להיכנס אליו. אבל מה שברור גם ברב קוק וגם ברב סולובייצ'י, זה שיכול להיות שהרמב״ם צודק, והרב סולובייצ'יק בכלל לא התווכח איתו, הרב קוק קצת התווכח איתו וניסה להתפלפל, אבל בבחינה של חיים ממשיים זאת לא אופציה. נדמה לי שהרמב״ן כדרכו בקודש חלק על ה... לא חלק חזיתית על הרמב״ם הזה, אבל אני אמרתי שהתפיסה של הרמב״ם על שלילת התארים היא באה לידי ביטוי באופן שבו הוא מסביר את י"ג מידות, שאומר השם השם אל זה השמות, ואז יש פעולות, ואפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא דווקא בפעולות, רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת, ולכן זה תיאורים אמיתיים. לא כתוב השם השם טוב, חי, חכם, השם השם רחום, זה פעולות של הקדוש ברוך הוא ולא תכונות. הרמב"ן נדמה לי שהוא מסביר אחרת לגמרי, ויכול להיות שזה בעצם מה שהרב קוק התכוון אליו. ודם ויעבור השם על פניו, שקיים אני אביר כל טובי על פניך, ויקרא השם השם אל. שלוש תיבות הללו הם שמות הקודש, וחכמים יקראו אותן מידות, כי הם מידת בעל התשובה ומידת רחמיו ומידת טובו, והשם המיוחד לא יתרבה בהם. לקדוש ברוך הוא יש שלוש שמות, בסדר, זה לא אומר שהוא הרבה, הוא באמת אחד שיש לו שלוש שמות. והנה המידות שהן מקרים באדם, זאת אומרת רחום וחנון, זה לא פעולות אלא זה מקרים, דברים שקורים לאדם, כמו מרגיש, כמו חכם, זה מקרה שקורה לאדם. הוא הבין את זה אחרת לגמרי. והנה המידות שהן מקרים באדם הם 10 מידות רחום וחנון וכו', והם כולם מידות מצד אחד, ומצד אחר השלוש הן שמות עצם, והעשר מידות, והמידות נאמרו על השמות. אני אסביר. יש אחד, והאחד הזה יוצא ממנו שלוש מידות, ושלוש שמות, ומשלוש השמות האלה, לכל אחד יש קבוצה של תארים. כן? אז יש פה 13, 3 ו-10. באופן בסיסי, כל מבנה של 13 שיש בחז"ל, אפשר בעצם לחלק אותו לשלוש אבות ו-10 תולדות. אנחנו לא נעשה את זה כרגע, אבל אם תיקחו את י"ג עיקרים של הרמב״ם, הם מחולקים ל-3, הם מחולקים ל-10. אם תיקחו את, מה עוד יש י"ג? 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, מאיפה הם, איך הם נולדו, איך הם נוצרו, מה ההשתלשלות שלהם? הם השתלשלו כשהלל הזקן הגיע בערב פסח, שחל בשבת, שאלו אותו האם מקריבים קורבן פסח, אז הוא אמר להם שמקריבים קורבן פסח, שזה מסורת, אבל חוץ מזה שזה מסורת, מה הוא אמר להם בהתחלה? מאיפה לומדים את זה? קל וחומר? מה? זה נכון, זה נכון, זה בניין אב, קל וחומר, בניין אב וגזרה שווה. בעצם 13 מידות הם 3 מידות, ושלושת המידות האלה מברטים, כל מידה מתפרטת כן? מה? לא זוכר אם גזרה שווה כן מופיע שם. בניין אב מופיע שם, קל וחומר, ועוד אחד. מה? עוד אחד. בעניין, לא זוכר כרגע. בכל אופן, כך דרכה של החשיבה ההלכתית. מה? לא זוכר, אני לא זוכר כרגע. בכל אופן, כך דרכה של החשיבה ההלכתית. שיש 3 שמתפרטים ל-10. אומר הרמב"ן, כשאני מתייחס, יש תארים חיוביים. השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. זה לא שהוא עושה אמת, הוא אמת. נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע, יש תארים חיוביים. אבל התארים החיוביים האלה הם חלק מאחד, וזה חלק ממשהו. הרמב״ם לא מוכן לקבל את המושג של החלק, אבל המקובלים יצרו מבנה שהחלקיות לא סותרת את האחדות, זה כל המבנה של הספירות, שכל שיעור אנחנו מזכירים אותו ולא מסבירים אותו. אז נכון? אז
זה מה?
לא יודע. אבל המבנה הזה הוא בעצם, זה בעצם מה שמאפשר לנו, המבנה הזה הוא מאפשר לנו להגיד יש אחדות, אבל האחדות הזאת יצרה מסכים, ומתחת למסכים יש איזשהו ריבוי שהוא עדיין חלק מהאלוקות. ולכן יש לי אפשרות לתאר את הקדוש ברוך הוא בתארים החיוביים של רחום, חנון, ערך אפיים וחסד. בקיצור, מה שאנחנו רואים זה שני דברים. א', הרמב״ם מבחינה פילוסופית תאורה הוא צודק, מעולם לא התווכחו איתו, כמעט לא התווכחו איתו. הרב סולובייצ'יק והרב קוק אומרים זה מאיים, זה בלתי אפשרי, ולכן כנסת ישראל לא קיבלה את העמדה התאורה של של הרמב״ם. והרב קוק מחדד את זה ומרגיש בחוש מיוחד עד כמה שני המילים האלה של הרמב״ם במורה נבוכים הם שונות מהגוון הכללי של המורה נבוכים, והיה שמח, תשמח בשלילה, לא יודע איך, אבל תשמח בשלילה. והרב קוק אומר, בדיוק מה שהרב סולובייצ'יק אומר, אולי הרמב"ם היה שמח, אנחנו לא שמחים. אנחנו לא שמחים. ולכן יש לנו פתרון אחר, והפתרון שהרב סולובייצ'יק, ב-off the record אני אגיד, הרב סולובייצ'יק אומר, תעזוב אותי. באמא שלך תעזוב אותי, אני לא יודע, זה בסדר, הבנתי שאתה צודק, אבל זה לא אופציה. הרב קוק הוא קצת יותר, כל מה שקורא את הפסקה הזאת, זה מה שזה מזכיר לי. הוא לא באמת, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא יכול לחיות ככה. זה מה שהרב סולובייצ'יק אומר. הרב קוק, הוא אומר, זה לא אופציה, אבל מצד שני, זה נכון, אז כדרכו הוא ימצא למה שתי האמיתות האלה הם שני צדדים של אותה מטבע. שאם אני מתייחס לאחדות, אז באמת, שלילת התארים. אבל אני אומר, חלק מהאחדות זה הכל. זה הכל. תשימו לב כמה פעמים במילה הזו, פה הוא מדבר על הכל. הוא מסיים את הפסקה בראש לשמחה השורה על חטבת העושר ורוב הקנייני בשמחה וטוב לב מרוב כל. הקוליות הזאת, ההתכללות הזאת, היא מה שמאפשרת לי להכליל גם את ההתפרדות בתוך האחדות, ולכן יש לי אופציה לדבר על, על התארים החיוביים, טוב, חכם, חי, קיים וכו' וכו'. זהו, אני חושב שזה עוד פרק, עוד קבוצת פרקים במורה נבוכים שמדגימים את מה שהרב קוק דיבר עליהם. שבאמת יש שתי אופציות. ושתי האופציות האלה הן שתי קיימות, ולוותר על אף על אחת מהאופציות זה פספוס. זה פספוס. כלומר, כשאנחנו עומדים בתפילה של יום כיפור, וכמו שהרב סולובייצ'יק מתאר, אומרים שיר האיחוד, אומרים כתר מלוכה. מי לא אומר כתר מלוכה? מה, לא נגיד את הכתר מלוכה? זה לא. זה מה שמעורר בתוכנו את כוחות החיים. לצד זה שזה מעורר בתוכנו את כוחות החיים, וזה הדבר הנכון, כאשר אנחנו עומדים בתפילה, יש גם איזשהו צד בנפש שיש לו יתרונות אחרים, מסוג אחר, להתמקד גם בצורת המחשבה של הרמב״ם, שזה קצת מאדם את את ההתייחסות שלנו לקדוש ברוך הוא. היום יש איזו וולגריזציה בהתייחסות של האדם אל הקדוש ברוך הוא. לעמוד ביער ולצוק תתה. יש איזו וולגריזציה בהתייחסות של האדם אל הקדוש ברוך הוא. משהו נורא ברוט, משהו נורא גס, נורא בלי מדי, כאילו מדי עשיר, מדי. אז הכפילות הזאת של שתי מערכות היחסים האלה, מערכת יחסים שאומרת הוא טוב, הוא חי, הוא קיים, הוא נוכח, הוא כאן, ומצד שני מערכת יחסים אחרת שמרוממת ומרחיקה, שתי מערכות היחסים האלה, כשהם אחת ליד השנייה ואנחנו כל הזמן מתרוצצים ביניהם, שתי מערכות היחסים האלה נותנות ליחס ממשי, כמו שהרב קוק והרב סולובייצ'יק רוצים שהוא יהיה יחס ממשי קודם כל. דע לפני מי אתה עומד, תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. מצד אחד יחס ממשי, מצד שני יחס לא וולגרי. וזה, אני חושב שזאת דוגמה קלאסית לזה שאם אתה חי בבת אחת את שתי הבחינות האלה ביחד, זה בונה איזשהו איזון נפשי אמיתי. היום אני חושב שיש שתי קצוות, קצה אחד שאומר, כאילו באיזו עמדה טהרנית כזאת, אנחנו ביום כיפור לא אומרים את הפיוטים, רק מתפללים ולא אומרים את הפיוטים. זה שטויות. זה, הרב קוק והרב סולובייצ'יק צודקים, זה בריחה מעולם דתי משמעותי. זה בריחה. הצד השני הוא גם, הוא וולגרי, הוא נמוך, הוא האיזון יש בו משהו, ההכרה בשני הצדדים, יש בו משהו שבונה עולם דתי עשיר, מגוון, מאוזן. טוב, שבוע הבא נדבר על דברים פחות כבדים, נדבר קצת על עולם הבא. זה מעניין.
משהו קליל.
מה אתה אומר?
נורא קליל.